אנחנו ביום הדף י"ט עמוד א', ראינו במשנה שהזקני בית דין העבירו את הכהן גדול לזקני כהונה ואלו לבית אבטינס. מסבירה הגמרא, תנא, ללמדו חפינה, סיבה שהוא הולך לבית אבטינס, ששם היו מכינים את הקטורת, ובבית אבטינס הוא ילמד את מעשה החפינה של יום כיפור. אמר רב פאפה, שתי לשכות היו לו לכהן גדול, אחת לשכת פרדרין ואחת לשכת בית אבטינס, אחת בצפון ואחת בדרום. עכשיו, לגמרא לא יהיה ברור עד סוף הסוגיה, כולל בסוף העמוד, סוף הסוגיה, איזו אחת היא בצפון ואיזו אחת היא בדרום. שני הלשכות, לשכת בית אבטינס ולשכת פרדרין, נקראים לשכות של הכהן גדול. בעצם, לשכת פרדרין הוא גר בה אותם שבעה ימים. לשכת בית אבטינס הוא לומד בה אותם שבעה ימים, הוא לומד את החפינה. ושניהם בשס נקראים לשכת הכהן גדול. אבל איזו היא בצפון ואיזו היא בדרום, זה לא יהיה ברור לאורך כל הסוגיה עד הסוף. דתנן, אז אנחנו יודעים שיש אחת בצפון ואחת בדרום מלשכות כהן גדול. וב לשכות היו בעזרה, ג' בצפון וג' בדרום. שבדרום לשכת המלח, לשכת הפרווה, לשכת המלח, שם היו מולכים את קורבנות. לשכת הפרווה, שם היו מביאים את האורות. לשכת המדיחין, שהיו רוחצים את הקרביים. לשכת המלך ששם נמלך לקובן, לשכת הפרווה ששם היו מולכים אורות קודשים, על גגה, על גג לשכת הפרווה הייתה בית התבילה לכהן גדול, כפי שנראה במשניות בהמשך, ביום הכיפורים, לשכת המדיחים, שם היו מדיחים קרבי קודשים, ומשם, מלשכת המדיחים, מסיבה עולה לגג בית הפרווה, כמו שהסברנו פעם שעברה, היו מדרגות שמסתובבות על עצמם, שעולות לעלייה של בית הפרווה, ג' שבצפון, מהם הג' לשכות שהיו בצפון, ואחת מהם עכשיו נגיע ללשכת כהן גדול, זה לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית, או לשכת הגולה. לשכת העץ, אמר בלעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר, לשכת כהן גדול הייתה אחורי שתיהן. עכשיו, איזו לשכת כהן גדול? אנחנו לא יודעים אם זה לשכת פרדרין, או לשכת בית אבטינס. אמרנו שהיו לכהן גדול שני לשכות, אחת בצפון. אז עכשיו ראינו במשנה, אחת בצפון, לשכת כהן גדול הייתה אחרי שתיהן, אבל כבר נסיים את הציטוט. וגג שלושתן שווה, היה גג שווה לשלושתן, לשכת הגולה על שם, שם היה בור הגולה, שרשי לומד שזה על שם שקראו אותו עולי גולה, זאת אומרת לפי רשי זה היה בור הגולה ולא הגולה, והגלגל נתון עליו ומשם מספיק מים לכל העזרה. לשכת הגזית, שם היה סנדרין של ישראל יושבת ודנה את הכהנים. ומי שנמצא בו פסול בייחוס שלו, היה לובש שחורים ומתעטף שחורים, ויצא והלך לו, כי הוא כבר לא יכל לשמש בעבודת הקודשים, כי נמצא בו פסול, כפי שבירו בלשכת הגזית. ושלא נמצא בו פסול, היה לובש לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. אז פה ראינו שהייתה לשכה אחת בצפון, לא מתועד איזו לשכה, אבל הייתה לשכת כהן גדול אחורי שתיהן, אחורי לשכת העץ ולשכת, כנראה לשכת הגולה ולשכת העץ. עכשיו אחת בדרום, אנחנו נמצא פה הוכחה שהיה לשכה אחת לכהן גדול בדרום. דתנן, שבעה שערים היו בעזרה, ג' בצפון וג' בדרום ואחת במזרח. שבדרום, מהם השלושה שערים שבדרום? שער הדלקה, רש"י אומר שהוא לא יודע למה קראו לזה שער הדלקה ושער הקורבן. שער הדלקה, שני לו, השער הקורבן, השלישי לו, שער המים, שדרכו היו מביאים תצלוחית מים לניסוך בחג. שבמזרח היה שער ניקנור. עכשיו, בשער ניקנור שתי לשכות היו שם, אחת בימינו ואחת בשמאלו, אחת לשכת פנחס המלביש, ואחת לשכת עושי חביתים. עכשיו בצפון, ופה אנחנו עוד לא, אנחנו רוצים לדעת את הדרום, נכון? שבצפון שער ניצוץ, יש פה הבח משנה וחמין אכסד ראיה, והעלייה בנויה לו על גביו, ושם כהנים שומרים מלמעלה ולוויים מלמטה. אז היה לנו בצפון שער הניצוץ, כמין אכסד ראיה, ולמעלה הכהנים שומרים, מלמטה הלוויים שומרים. ופתח היה לו לחיל, ככה הבח גורס, שני לו שער הקורבן, שלישי לו שער בית המוקד. אז בינתיים עוד לא ראינו שום דבר על הכהן גדול, אבל מה כן ראינו? ראינו שבדרום היה לנו בדרום היה לנו שער הדלקה, שער הקורבן ושער המים. עכשיו, תניה, חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש על גג בית הפרווה, חוץ מזו שהייתה בחול על גבי שער המים. זאת אומרת, על גבי שער המים היה, הוא היה טובל, ושער המים ראינו שזה בדרום, ראינו במשנה הקודמת ממידות, נכון? אחד מהשלושה שערים שבדרום היה שער דלקה, שער קורבן, שער המים, זאת אומרת שער המים הוא בדרום, ועל גביו יש לי את המקום שהכהן גדול טובל, ובצד ליד מקום התבילה לשכתו הייתה. אז פה אנחנו רואים שלשכת כהן גדול הייתה בדרום, בצד מעל לשער המים. אז פה הוכחה. ראינו ששער שבדרום קראו לו שער המים. ראינו שעל גביו הוא היה טובל בחול, התבילה הראשונה לפני שהוא נכנס לעבודה. וראינו ששער המים היה בדרום, וליד התבילה הזו, ליד מקום התבילה הזו, היה לשכתו. זאת אומרת, היה לו לשכה בדרום. אז עכשיו ראינו לשכה בדרום מעל לשער המים, לשכה בצפון מאחורי שתי הלשכות, לשכת העץ ולשכת הגולה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ולא ידענה, היא לשכת פרדרין בצפון ולשכת בית אבטינס בדרום, היא לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת פרדרין בדרום. הוא אומר, לא יודע. אני יודע שכתוב במשניות, מתוך המשניות והברייתא יוצא לי שהיה לו לשכה בצפון והיה לו לשכה בדרום. אני מבין ששתי הלשכות שלו היו לשכת פרדרין ולשכת בית אבטינס. לא יודע איזה היה בצפון ואיזה בדרום. הוא מסתברא ללשכת פרדרין בדרום הווי. מה הייתה עם מה? והגמרא תדחה את המסתברא הזו. כי בעצם מה קורה? הכהן גדול בבוקר, שבעה ימים הוא מקדים, הוא קם מוקדם בבוקר, קאי הוא מסך את רגליו. הוא קם בבוקר והולך לשירותים, כמו כל אדם נורמלי על הבוקר. אחר כך הוא נכנס לעשות עבודה וטביל. ואז עזי לצפון וגמר חפינה. הולך ולומד, עושה חזרה שבעה ימים, איך עושים את החפינה, ועדי לבית המקדש ועביד עבודה. כל היום הוא עסוק בעבודה כדי שיתאמן בשבעה ימים האלה, לבהדי פניה לפנות ערב, מדו עליה, מזין עליו כשיטת רבי עקיבא, שאדם טהור שיזו עליו נטמע, אז הקפידו לעזות עליו לפנות ערב, ועדה רזיל לדרום וטביל, ואז הוא חוזר לדרום, איפה שיש לו מקום לטבול שהוא בחול, אמרנו שמקום הטבילה שבחול זה דווקא בדרום, מעל לשער המים, ונייך, ואז הוא הולך לישון, שם בלשכה שליד ליד מקום הטבילה שבחול. זאת אומרת, בהתחלת היום הוא קם, זה הגיוני שהלשכה שלו, איפה שהוא ישן, היא בדרום. כי הרי מקום הטבילה שהוא בחול הוא בדרום. אז זה הגיוני שכשהוא קם בבוקר מלשכת פרדרין, הלשכה שלו תהיה בדרום ליד מקום הטבילה שבחול. שהרי בהתחלת היום, אחרי שהוא הולך לשירותים, הוא צריך ללכת לטבול במקום שבחול. אז זה הגיוני שזה היה ליד הלשכה שלו, שזה היה בדרום. ובלילה, אחרי שיזו עליו, שוב הוא צריך לטבול בחול לפני שהוא נכנס ללשכה שלו ללכת לישון. אז מאחר ובבוקר, על הבוקר הוא צריך לטבול, ובלילה לפני שהוא הולך לישון הוא צריך לטבול, הגיוני שהלשכה איפה שהוא ישן היא בדרום, איפה שטובלים בחול. זה בעצם הטענה. דאי אמרית לשכת פרדרין בצפון, אם יצא שהוא בעצם ישן בצפון, אז בעצם מה קורה? מקדים קאי הוא קם בבוקר ומסך רגליו, ואז הוא צריך ללכת סביב הכל מחוץ לעזרה, כי הוא לא יכול ללכת בתוך העזרה, הוא צריך לעשות סבב גדול עד שהוא מגיע לדרום וטביל, ואז הוא טובל בחול. ואז הוא הולך חזרה לצפון וגם מחפינה. אז לא, גם מחפינה יהיה בדרום לפי זה. ועדתי לבית המקדש, האם לשכת בית אבטינס היא בדרום ליד מקום הטבילה, או לשכת פרדרין איפה שהוא ישן הוא בדרום ליד מקום הטבילה שבחול.
אז כנראה איפה שהוא ישן.
כנראה איפה שהוא ישן. למה? כי אם איפה שהוא ישן זה בצפון, ולשכת פרדרין ולשכת בית אבטינס היא בדרום, אז יצא שכשהוא קם בבוקר הוא צריך לעשות את הסבב, אחרי שהוא מסך רגליו הוא צריך ללך לדרום לטבול. אז הוא לומד חפינה, ועדתי לבית המקדש ועבד עבודה. כל היום, מה כל היום הוא עובד? להדי פניה לפנות ערב, מדו עלי מזין עליו מאפר פרה אדומה. והד הרזי לדרום ותביל, הוא צריך לחזור לדרום לטבול, ובא עם הדרום מזה לצפון ומנח, ואז הוא צריך לעשות את הסבב מסביב שוב, עד שהוא מגיע לצפון לנוח. הוא מתארך מטרחין לכולי, מה נעייף אותו כל כך? אז זה הטענה שרב פאפה מפה רוצה לומר, מסתבר שלשכת פרדרין הייתה בדרום. דוחה הגמרא ואומרת, למה לא? מתכין עלי תפי, למה שלא נעביד אותו? אנחנו נקשה לעבוד יותר. דיצדוקי הוא לפרוש. קודם כל אנחנו מרוויחים שאם הוא צדוקי הוא יראה שזו עבודה קשה, ויכול להיות שזה מה שיגרום לו לפרוש. הנה מי שלא תזוח דעתו עליו, אנחנו גם כן ישנו עניין גם אם הוא לא צדוקי שהוא יעבוד קשה, זה מונע ממנו את הגאווה. דילות המהכי, נבדינו לטובר בעדי הדדי. אם אנחנו כל כך רוצים להקל עליו, למה לא עשו את שתי הלשכות באותו צד בדרום? הנה מי תסגלה בחדה, או שיעשו את לשכת בית אבטינס בדיוק שם, יחד עם לשכת פרדרין, באותו חדר. אלא מה? אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שהוא יתרח, וממילא זה לא הוכחה, ואנחנו נשארים בסימן שאלה, האם לשכת פרדרין היא בצפון ובית אבטינס בדרום, או לשכת בית אבטינס בצפון ופרדרין בדרום, וזה לא מוכרע בגמרא. כן, אתה רואה שהגמרא אומרת כן?
כדי שלא יהיה לו באהבה?
כן. ואמרו לו אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושליח בית דין. עכשיו יש מחלוקת בגמרא בנדרים, האם הכהנים שעושים את עבודתם, הם נחשבים שליחים של הקדוש ברוך הוא, או שליחים של בשר ודם? מהי נפקמינה? אם כהן אומר, אני מודר ענה, אני לא רוצה לתת לך שום הנאה. עכשיו אתה בא להקריב קורבן, והוא הכהן במשמר. אז הוא, האם הוא יכול לעשות את הקורבן בשבילך או לא? האם זה נחשב שהוא שליח שלך, עושה שירות בשבילך, ועבודתו ככהן? הוא עושה שירות בשביל הקדוש ברוך הוא, וזה בכלל לא נוגע אליך, ממילא גם כשהוא מודר הנאה ממך, הוא יכול לעשות את עבודתך. עכשיו, במשנה כתוב, שאנחנו אומרים לכהן גדול, אתה שליח שלנו. למה תהיה ביטיוב תד רב הונה ברד רב יהושע? דאמר רב הונה ברד רב יהושע, הנה כהנה, שלוחי דרחמן הנינו. לפי רב הונה ברד רב יהושע, כהנים בעבודתם נחשבים שליחי הקדוש ברוך הוא. ואילו במשנה כתוב, שאנחנו אומרים לו, אתה שליחנו, די אמרת שלוחי דידה הנינו. אם תאמר שבאמת הכהן גדול הוא שלוח שלנו, מי כמידי דענן לא מצינן למעבד, ושלוחי דידן מצו עבדי? מה, איך יכול להיות שהוא שליח שלנו? אז הגמרא, סליחה, הגמרא עונה, דאי אמרת שלוחי דידה נינו, הטענה של רב הונא ברי דרב יהושע היא שאם הוא באמת היה השליח שלנו, איך יכול להיות שהשליח שלנו יכול לעשות משהו שאנחנו לא יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. איך הכהן מקריב קורבנות בשבילי, כן? כשאני לא יכול. שלוחו של אדם כמותו, אבל אני לא יכול. אז איך הוא יכול להיות שליח שלי? אלא מה? הוא לא שליח שלי, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל מהמשנה, משמע הוכחה נגדו, נגד רב הונא ברי דרב יהושע, כי המשנה, במשנה כתוב שאנחנו אומרים לו, אתה שליח שלנו. ואת הגמרא, הכי כאמרי לי. לא זה הדגש שאתה שלוחנו בנוגע למחלוקת הזו, אלא הדגש הוא, מאחר ואנחנו בעצם ממנים אותך, אז משביעיננו עליך על דעתנו ועל דעת בית דין. הכוונה בדגש זה לא שאתה בפועל שלוחנו, אלא בנוגע לשבועה שתדע שאתה שלוחנו. אתה לא נשבע על דעת עצמך ואז אתה יכול לכוון כל מיני דברים, אתה נשבע על דעתנו ועל דעת בית דין, ואז אתה לא יכול לכוון שום דבר שונה ממה שאנחנו רוצים בשבועה שלך שלא תעשה את עבודה כצדוקי. הצדוקים היו אומרים כי בענן הראה על הכפורת שצריך להקטיר את הקטורת לפני שנכנסים לקודש הקודשים, ואילו חכמים אומרים שצריך לשים את הקטורת על הגחלים בתוך הקודש הקודשים כשהוא כבר בפנים. אחרי שהם אמרו לו את זה, הוא פורש ובוכה ואין פורשין ובוכין. הוא פורש ובוכה שחשדו צדוקי, ואין פורשין ובוכין. דאמר ישוע בן לוי, כל החושד בקשרים לוקה בגופו. אז מצד אחד הם צריכים לעשות זה, מצד שני הם בוכים מפחד מה הולך לקרוא להם. וכל כך למה? מה הדגש הזה שיעשה, למה משביעים אותו כדי שיעשה איך שלימדו אותו? שלא יתקן מבחוץ את הקטורת על הגחלים ויכניס לקודש הקודשים כשהקטורת כבר על הגחלים כדרך שהצדוקים עושים. תנו רבנן. והמצוין פה שזה בתוספתא, אבל בעצם יש שינויים מאוד משמעותיים בין פה לתוספתא. מעשה, כשאחרי הלימוד תפתחו את התוספתא, שווה מאוד לראות את התוספתא בפנים. מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס. הוא עשה את עבודת יום הכיפורים כמו שהצדוקים טענו. ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. פגע בו אביו, אמר לו, בני, אף על פי שצדוקים אנו, מתיירין אנו מן הפרושים. אמר לו, כל ימי הייתי מצטער על מקרא הזה, כי בענן הראה על הכפורת, אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי לא הקיימנו. אז בתוספת כתוב שהאבא ענה לו, תמיהני אם תוציא שנתך. כמה שהוא היה צדוקי, הוא אמר לבן, אני לא יודע אם אתה תחיה עד סוף השנה. אמרו לו, היו ימים מועטים, עד שמת והוטל בהשפע, והיו תולעים יוצאים מחותמו, כי החותם זה החלק הראשון שנכנס לקודש הקודשים. לכל חדר, החלק הראשון של הגוף שנכנס, זה החותם, זה החלק הבולט. ויש אומרים שזה לא קרה ככה, אלא ביציאתו ניגף, שאותו כהן גדול, איכשהו יצא מהקודש הקודשים, הוא נהרג. תתני רבי חייא, כמין קול נשמע באזהרה, שבא מלאך וחבטו על פניו, ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו. כאילו הוא מעוך על ידי כף רגל עגל, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל. הפסוק מתאר שם את המלאכים שעומדים סביב הקדוש ברוך הוא, אז יש להם רגל ככף רגל עגל, וכך היה נראה שמאך לו את הראש והוא מת. אמר רבי זכריה בן כבוטל, פעמים רבים קריתי לפניו, רבי זכריה בן כבוטל אומר, בדניאל. מדני לרב חנן ברבה, לכי הברב כמי דרב, כשהוא שנה את המשנה לבן של רב, ורב היה נוכח, הוא אמר במשנה, אמר בזכריה בן כפוטל, עם פי, לא וט. ומחווה לרב בידי כבוטל, רב סימן לו, לא, זה כבוטל, הוא סימן לו שזה וט ולא פי. ונעימה למימה, למה הוא לא אמר לו? קריאת שמה וקרי. זאת אומרת, מה? רב היה באמצע קריאת שמה והוא מסמן? וחייה יבנה משארי, באמת מותר לסמן באמצע קריאת שמה, ואמר רבי יצחק בר שמואל במרתא, הקורא את שמה לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו, שלא יעשה פעולות שמסמנות משהו, לא עם העיניים, שפתיים או אצבעות, ותנא רבי אלעזר חיסמא אומר, הקורא את שמה הוא מרמז בעיניו, הוא מקרץ בשפתותיו, מראה באצבעותיו, עליו הכתוב אומר, ולא אותי קראת יעקב, זאת אומרת, זה לא נחשב שקראת קריאת שמה, לא הצרת את קבלת עול מלכות שמיים כמו שצריך, לא קשה, הא בפרק ראשון, הא בפרק שני. בפרק ראשון באמת אסור לעשות את כל הרמזים האלה, זה עיקר קבלת עול מלכות שמיים. והיו דברים האלה על לבביך, צריך ממש כוונה. אבל בפרק השני כבר לא צריך כל כך כוונה, ככה אנחנו פוסקים להלכה, שבן אדם יכול אפילו ללכת תוך כדי קריאת הפרק השני. הפרק הראשון הוא יותר חמור מהפרק הראשון בעניין הכוונה הנצרכת. תנו רבנן, ודיברת בם, בם ולא בתפילה, דווקא בקריאת שמה צריך להשמיע את קולו, ואילו בתפילה אנחנו לא אומרים את זה בקול רם. ודיברת בם, בם יש לך רשות לדבר, אם צריך לומר דברי תורה, בם, סליחה, דווקא בדברי תורה יש לך רשות לדבר, ולא בדברים אחרים, אסור לדבר סתם דברי חול. רבי אחא אומר, ודיברת בם, עשה אותן קבע ואל תעשה הם הרי. הלימוד תורה צריך להיות הדיבור קבע שלנו. לא שדרך אגב יוצא לי לדבר דברי תורה, אלא עיקר הדיבור שלי הוא בתורה, ודרך אגב יוצא לי לדבר דברי חול. אמר רבה, הסך שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר ודיברת בם, בם ולא בדברים אחרים. בגלל זה אנחנו אומרים ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, מסביר התפארת ישראל. כי הרי אין שיחת חולין, אסור לדבר שיחת חולין, אז אם הוא מדבר שיחת חולין, ודאי שיש משהו שאפשר ללמוד מזה. רבך הבא יעקב אומר, עובר בלב, שנאמר, כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר. אז אין לו רשות לדבר בדברי חולין, בכל הדברים היגעים. רשי מדגיש, אין פה הכוונה של דברים הנצחים, אלא דברים אחרים, אומר רשי, שיחת הילדים בקלות ראש. זאת אומרת, שעו דיבור, דיבור כמו שהרמב״ם מחלק את הדיבור, יש דיבור שהוא מצווה, יש דיבור שהוא מותר. יש דיבור שזה לא איסור ולא היתר, זה לא מצווה ולא איסור אלא היתר. אז זה מותר, לא על זה מדובר פה. ככה רש"י מסביר. מה נשמע, מה שלומך, כמה עולים הבננות, מתי הסדר נגמר, כל מיני דיבורים שאתה, זה לא מצווה, אבל זה גם לא איסור. לשון הרע, שיחת ילדים, פה למדנו שגם שיחות של קלות ראש, שסתם דיבור של אהבה היא גם זה. זה, על זה נאמר. אמרנו במשנה, המשנה אומרת, ביקש להתנמנם, אנחנו עכשיו הגענו לליל יום הכיפורים. ביקש להתנמנם, פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה. ואומרים לו, אישי כהן גדול, עמוד ואפק אחד לרצפה. הפג זה בפשט תפיג את השינה. ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה. מהי צרדה? מה זאת אומרת שמקים לפניו באצבע צרדה? אמר רב יהודה, צרתה דדה מהי היא גודל. האצבע שהיא כמו הצרה, כמו האישה השנייה, שהיא כאילו המאיימת על האגודל, שזה האצבע הזו, כן? מה שאנחנו קוראים, איך קוראים לאצבע הזו? אצבע, נכון? אוקיי. אצבע?
אצבע מורה.
אצבע מורה, אוקיי. מחבי רבונה, כשרבונה הראה איך הם היו מקים באצבע, אז, ואז על כל הקלה בחולי בירב. בכל הבית מדרש שמעו את הכל כשהוא עיקה באצבע. ואומרים לו, אישי כהן גדול, הפג אחת על הרצפה. אמר רב יצחק, על חדת. כשהם אמרו לו, הפג אחת, הם היו אומרים לו, תראה לנו חידוש. מה הם היו מבקשים ממנו לעשות? מה היא? אמרי לי, אך בי קידה. אמרו לו, תראה לנו איך עושים קידה. וקידה זה בעצם כמו, איך קוראים זה? שכיבות צמיחה, איך קוראים זה? כשעושים ככה, ברצפה? פוש-אפס, לא יודע איך קוראים זה בעברית. אז קידה זה כשבן אדם מכניס את הגודלים שלו בארץ, מתכופף, נושק את הרצפה ואז עומד. וזה בעצם מאוד מאוד קשה. אז בעצם היו מעסיקים אותו במשהו חדש, משהו שבעצם יש בו צד שהוא מפעיל את הגוף, והוא על הרצפה קרה עם רגליים יחפות, זה יעורר אותו. מעסיקים אותו עד שיגיע זמן שחיטה, תנה, לא היו מעסיקים אותו לא בנבל ולא בחינור, אלא בפה. ומה היו אומרים? אם השם לא יבנה בית, שב המלוב עוניו בו. זאת אומרת, היו אומרים לו, תדע, אתה צריך להיזהר שתעשה לשם שמיים. כי רק אם אתה עושה את זה לשם שמיים, אז זה שווה. אם השם לא יבנה בית, אם זה לא לשם שמיים, אם זה לא כלול יחד עם השם, אז כל העמל לא שווה. כל התורך שלך לא שווה כלום, אם אין כוונתך לשם שמיים. מיקירי ירושלים, החשובים של ירושלים, לא היו ישנים כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול כל עברה, שהוא לא ירגיש כאילו זה שקט, אלא הוא בלילה הוא ירגיש כאילו יש כל עומי, יש אחרים שערים, ואז לא תהי שינה חוטפתו. אני לא יודע. תנא אבא שאול אומר, אף בגבולין היו עושים כך, זכר למקדש, אלא שהיו חוטין. בסוף הגברים והנשים היו באים לעבירה, הרי תשמי שמיטה אסור בליל יום כיפורים, אנשים היו נשארים ערים כל הלילה, עם אנשים, ואז בסוף זה בא לידי עבירה. אז הם רצו לעשות את זכר למקדש, ולא לא היו יוצאים מזה דברים טובים. אמר רבי ויתם הרב נחמן בר יצחק, תרגום הנערדה. אני אומר לך בעצם איזה מקום זה היה שניסו לעשות את זה ויצא לחטא, זה היה נערדה. דאמר לי אליהו לרב יהודה, אך ודרב סלח חסידה. הוא אמר לו, אמריתו, עמי לא עתי משיח. אתם טוענים, למה לא בא משיח? וההיידן היום עד כיפור היו. עכשיו, זה יום כיפור, ואיבול כמה בתולת בנערדה, ובנערדה היו כמה בתולות שנבלו דווקא היום. אז זה מה שאליהו אמר לרב יהודה, אך ודרב סלח חסידה. אז מזה רב נחמן בר יצחק הסביר איזה עיר ניסו לעשות זכר למקדש ויצא מזה חטא, זה נערדה. אמר לי, אז רב יהודה אך ודרב סלח חסידה ענה לו, הקדוש ברוך הוא מה אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? בסדר, אז בעלו בתולות ביום כיפור. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אמר לי, לפתח חטאת רובץ. הקדוש ברוך הוא אומר, היצר רע מחטיאו בעל כוחו. נו, יש, בראתי יצר הרע, מה הוא יעשה? וזה מה שכתוב גם באבות רבי נתן, שלעתיד לבוא יהיה לנו טענה. ריבונו של עולם, כל כך קשה היצר רע, כל כך עובד קשה נגדנו. ושטן מה יאמר? ומה השטן אומר היום ביום כיפור? אמר לי, שטן ביום עד כיפור אלה לרשות להסתונה. אין לו רשות להסתין ביום כיפור. ממאי? אמר רמי בר חמה, השטן, כתוב, יגר השם בך, השטן. בגמטריה תלת מאבשית מארבעה, וגמטריה של השטן, זה 364, תלת מאבשית וארבע יומי אית לרשות להסתונה. 364 ימות שנת החמה יש לו רשות להסתין. ביום די כיפור הילד לרשות על האסטוני, וביום כיפור אין לו רשות להסטין, אז השטן שותק ביום כיפור. זה לא אומר שאין יצר הרע, השטן לא יכול לדבר בשמיים. או, זאת אומרת, בשמיים אין לו רשות להסטין. בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר. יש מצווה בתורה שנקראת תרומת הדשן, שהולכים על גבי המזבח, ולוקחים קצת מהדשן, לא צריך הרבה, צריך מינימום של קומץ, ומורידים את זה מעל המזבח, שמים את זה בצד המזרחי של כבש, של הכבש, והיה נס שזה היה נבלע במקומו. אז התרומת הדשן, המצווה הזו, בכל יום היו עושים את זה בקריאת הגבר, כשהתרנגול היה קורא, או כשהשמש היה קורא, נראה שתי שיטות בגמרא, או כשסקן הכהנים היה קורא לכולם לקום לעבודתם, או כשהתרנגול היה קורא. או סמוך לו, בין לפניו, בין לאחריו. וביום הכיפורים עושים את תרומת הדשן מחצות. וברגלים מהשמורה הראשונה, זאת אומרת משליש הלילה. ולא הייתה קריאת הגבר מגעת ברגלים עד שהייתה זרם לעם ישראל. זאת אומרת, היה כל כך הרבה אנשים שבאים להביא את הקורבנות, היו צריכים ממש להקדים את תרומת הדשן, שיהיו מוכנים לבואם של כלל ישראל להקריא את הקורבנות ברגלים. תנא נתם. המשנה אומרת, איברים שפקעו מעל גבי המזבח, יש איך שהאיברים מתעכלים על גבי המזבח, אז לפעמים זה, האש גורמת לפיצוצים קטנים, והאיברים בעצם קופצים מעל גבי המזבח. אז קודם חצות יחזיר. צריך להחזיר את זה על גבי המזבח, ואם מישהו נהנה מהם, מועלין בהם. שהתורה אומרת שבחטאה בשגגה מקודשי השם, התורה מתארת שיש איסור מעילה, דברים שהם קודשי השם, אז אם מישהו נהנה מהם, יש בהם איסור מעילה. ברגע שנגמרה מצוותו, אחרי סיום המצווה, זאת אומרת, אחרי ששרפו כבר את הקורבן, אחרי שזה יתקל, אז כבר זה לא נקרא מקודשי השם. זה קודשי השם כל עוד שזה זה, זה לא נגמר מצוותו. אחרי שנגמרה מצוותו, אז זה כבר לא נקרא קודשי השם, ואין בו דין מעילה. אז לפני חצות הלילה, איברים שעפו מעל גבי המזבח, אז מחזירים אותם על גבי המזבח, ומועלין בהם. אם מישהו נהנה מהם, אם מישהו אוכל אותם, יש בזה איסור דורייטה של מעילה. לאחר חצות הלילה, לא יחזיר על גבי המזבח, ואין מועלין בהם. זה כבר נחשב שנגמרה מצוותו, ואין בו דין מעילה. מינה אני מילי. אמר רב, כתוב אחד אומר, הפסוק אומר, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. זאת אומרת, והקטיר, כל הלילה והקטיר, היא העולה על מוקדה, דהיינו השריפה שלה תהיה כל הלילה. אז הפסוק הראשון משמע שיש מצווה שכל הלילה יהיה הקטרת איברים. כן? גם מה שנשרף, גם אחרי חצות, כל הלילה יש מצווה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. אז פסוק אחד משמע שיש מצווה שישרפו האיברים על המוקד כל הלילה. וכתוב אחד אומר, כל הלילה והרים. כתוב והרים את הדשנה. בעצם זה אותו פסוק כל הלילה. אותו פסוק כתוב על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מדבן מכסה ועד ילבש על בשרו, והרים את הדשן. אז אנחנו מצרפים את הכל הלילה לוהקטיר שכתוב בהתחלת הפסוק, ולמילה והרים שכתוב בפסוק הבא. אז אנחנו מבינים, רגע, בזמן הזה של כל הלילה כתוב והרים את הדשן. זאת אומרת, יש איזשהו שלב בלילה שהתורה אומרת לי, זה כבר לא נחשב בשר, אלא אתה יכול להרים את זה לעשות תרומת הדשן על זה. זאת אומרת, באיזשהו שלב בלילה זה נחשב בשר ויש דין לשרוף את זה. באיזשהו שלב בלילה זה כבר נחשב דשן ויש לי מצווה לעשות תרומת הדשן. זאת אומרת, באיזשהו שלב נגמר השלב שיש איזה מצווה לויקטיר, ועובר ומתחילה המצווה של והירים לעשות תרומת הדשן. הכיצד חלקהו, אז אנחנו אומרים, תעשה חצי חצי. חציו להקטרה, עד חצות הלילה יש מצווה להקטיר, ואז גם אם משהו נפל מהגבי המזבח, אני מחזיר את זה. וחציו להרמה, ומי חצות הלילה, אז זה כבר התורה מחשיבה את הבשר כדשן, וזה נחשב מעוקל ואפשר לעשות תרומת הדשן. מה אתם רב כהנה? כתוב במשנה שלנו, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו, בין מפנה בין מלאכיו, וביום כיפורים בחצות, וברגלים מהשמורה הראשונה. זאת אומרת, שאני יכול לעשות תרומת הדשן הרבה לפני חצות, אחרי שליש הלילה. ויסל כדאיתך מחצות דאורייתא היא, אם הלימוד הוא כמו שאתה אמרת, שתרומת הדשן חייב להיות דווקא אחרי חצות. איך היא מקדמינן? אז איך אתה יכול להקדים, לעשות תרומת הדשן לפני חצות ברגלים, אחרי שליש ראשונה? אלא אמר רבי יוחנן, פשט אחר. אל תבין שזה חצי חצי, אלא... מה? כי אז איך עושים תרומת הדשן בשליש הלילה? איך עושים ברגלים תרומת הדשן בשליש הלילה? אם אתה חייב... או, אבל לפי הפשט הראשון זה לא קשור להאם זה נהפך להיות דשן או לא. זה קשור להאם עבר חצות או לא. לפני חצות זה נחשב שיש מצוות הכתרה, אחרי חצות זה נחשב שיש מצוות הרמה. זו שאלה טובה. אבל בשלב הזה ההבנה היא... אנחנו לא דנים בלמה היו עושים את זה, למרות שזו שאלה טובה ומפרשי המשנה דנים בזה, אבל הדיון עכשיו זה מתי יש לי מצווה לעשות תרומת הדשן. הפשט הראשון שאמרנו זה רק אחרי חצות. הרי התורה אומרת בלילה אתה תקטיר ובלילה תרים. אז אנחנו אומרים בסדר, חצי ראשון של הלילה מצוות הכתרה. חצי שני של הלילה הרמה. אז מה שואלת זה איך אתה יכול לעשות תרומת הדשן לפני חצות לילה ברגלים? אלא אמר רבי יוחנן, זה לא ככה. בעצם כל הלילה יש מצוות הכתרה, וכל הלילה יש מצוות תרומת הדשן. אנחנו בעצם יכולים לעשות תרומת...
באמת הגמרא שואלת רק כמוני, רק איך מקדמים. זה כל השאלה.
נכון. כן.
איך עם האחרינה אני לא
גורס. כן, אני לא, רש"י לא גורס את איך עם האחרינה. לא הסברתי עם איך עם האחרינן. אלא אמר רבי יוחנן, רש"י, אלא אמר רבי יוחנן, לא תימא חציו לכך וחציו לכך. השורה, סוף השורה הרחבה האחרונה. אלא אמר רבי יוחנן, לא תימא, אל תסביר את הפסוק חציו לכך וחציו לכך, אלא הכי דריש הכתוב. הכשר כל הלילה בין להכתרה שאין מעוקלין, בין להרמה אם יש דשן מעוקל. בעצם על פי פשט הפסוק מדאורייתא, יש לך שני מצוות כל הלילה. יש לך מצווה להקטיר את מה שעוד לא הוקטר, ולהרים את הדשן שכן הוקטר. וחצות עושה עיכול באיברים שמשלה בהן האור, מהחנפקה, ממש מה שנאמר בהקטרה, כל הלילה. על מוקדה אני יודע שעד הבוקר קרוי לילה וכולו. אלא יש לי דרשה אחרת, והדרשה הזו רק מלמדת אותי דין לגבי האיברים, לא לגבי הרמת הדשן. הרמת הדשן, אתה יכול לעשות כל הלילה. הכתרה, אתה יכול לעשות כל הלילה. איך אני יודע שיש כזה דין שהאיברים שהתעכלו בחצות, אני אומר שהם כבר נחשבים מעוקלים, שאין בהם דין להחזיר אותם למזבח ואין בהם דין מילה, זה מפסוק אחר. הבנתם את החילוק? לא. שלא יעשה באיברים, זה מה שאמרנו. הוא חייב להרים את הדשן, הוא חייב להרים מה שמעוקל, מה ששרוף.
מה פעולה של תרומת הדשן?
שהוא מרים מינימום של קומץ, של דשן, של אפר, שהוא שם בצד המזרחי של המזבח, של הכבש. אלא אמר רבי יוחנן, ממש מה שנאמר כל הלילה, אני יודע שהוא עד הבוקר. ומה התלמוד לומר עד הבוקר? למה כתוב, היא עולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר? למה יש את התוספת של המילה הזו עד הבוקר? תן בוקר לביקרו של לילה. ביקרו של לילה זה עלות השחר. הפסוק בא ואומר לך, עד הבוקר הכוונה היא עד זמן אחר. יש זמן אחר שבו, אני אומר, המוקדה, המוקד בעצם מסתיים. השריפה מסתיימת ביחס למה שמתעכל לגמרי. מה אני אומר? ככה. הלכך. בכל יום תורמים את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו, בין מלפניו, בין מלאחריו, סגיה. זה בסדר, מספיק לעשות תרומת הדשן אז. אנחנו נספיק לעשות את תרומת הדשן לפני התמיד של שחר. ביום הכיפורים דיקה חולשה דכהן גדול, עבדינן מחצות, סתם לתת לו זמן לעשות ולנוח אחר כך. וברגלים דנפיש ישראל ונפיש קורבנות, עבדינן מהשמורה הראשונה, כדקטני טיימה, לא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה זרם לעמי ישראל. זאת אומרת, מתחיל להיות מלא תנועה פה, מתחיל להיות קשה לעבוד, אז כל עבודה שאנחנו יכולים לעשות לפני שהזרק מתמלא מאנשים, אז אנחנו תורכים לעשות את המשהו יותר מוקדם, ומאחר בתרומת הדשן אפשר לעשות את זה הכי מוקדם, בעצם אחרי השמורה הראשונה, אני עושה את זה משהו יותר מוקדם לגמור עם זה, כי הזרה הולכת להתמלות מאנשים.
למה לא עשו ככה כל הימים? למה לא גם יום כיפור ולא כל השנה? למה
להסתבר? שאלה טובה. הלאה. מהי קריאת הגבן? הגבר. מה פשט במילים עד קריאת הגבר? רב אמר קרא גברא. שהכהן, הסגן הכהנים, היה קורא לכהנים לקום לעבודתם. רבי שאלה אמר קרא תרנגולה. תרנגול גברא, כן, יש פסוק באיוב שקורא לתרנגול גברא. אוקיי. רב יקלה לאטרי דרבי שאלה. רב הגיע למקום איפה שרב שאלה היה הרב, ואף אחד לא הכיר אותו, כולל רבי שאלה. לא הווה אמורה למקום עלי דרבי שאלה, לא היה שם מישהו שיהיה המתורגמן, שהמתורגמן היה אומר לו בעברית, והמתורגמן היה מתרגם לשפה שאנשים שומעים. לא היה שם אדם שישמש את רבי שאלה ויקרא בקול רם בשפה של העמך. ובגלל זה קם רב עלי וקם פרש, רב נעמד לפני רבי שאלה, והוא היה מתרגם, הוא היה קורא לפני רבי שאלה. רב, אנחנו נראה בהמשך הסוגיה שהדוד שלו, רבי חייא, כשהוא היה מעביר שיעור, אז רב היה מתורגמן שלו. הוא היה לו קול גדול כנראה. אז הוא היה אומר את השיעור בשפה שעמך מבינים, הוא היה מעביר את מה שרבי חי היה אומר.
למה לא פתוח לנו
שהרבנים
לא יהיה להם
אותו? תראה ממשך הסוגיה, תראה, כך יוצא מהסוגיה. יש בזה גם היגיון שהמסורת הייתה בעברית, בעמך לאו דווקא הבינו עברית. אז המסורת, המשניות נאמרו במסורת. בעברית. והעמך היו מעברים את זה בשפה שהם מבינים, ביידיש, בספרדית, כל אחד בשפה שלו. אז המתורגמן, התפקיד שלו היה לקחת ולפרש את השיעור בשפה שהם מבינים. אז רב מתנדב להיות המתורגמן באותו יום, ובדיוק באותו יום, בדרשה של רב שאלה, יצא שהוא השתמש במילים קריאת הגבר בעברית. אז רב סובר שקריאת הגבר זה מה? זה כשקורא הסגן הכהנים, רב שאלה סובר שזה קרא תרנגולת. אז כשרב מתרגם את המילים של רבי שאלה וכמפרש מהי קריאת הגבר קרא גברא. אז הוא תרגם את מה שרבי שאלה אמר שקרא האיש, קרא סגן הכהנים. אמר לרבי שאלה, אז רבי שאלה אומר לו, ולאם אמר קרא תרנגולה, למה אתה לא אומר כבוד הרב, למה אתה לא מתרגם אותי קרא תרנגולת? אמר לי, אבוב לחרי זמר. לגרדאי לא מקבלו אמיני. אבוב זה החליל שהחרי, הבני חורים, האנשים החשובים, הם נהנים מהכלי כשהוא מזמר. אבל כשאתה הולך לגרדיים, האנשים הפשוטים, הם לא מוצא חן בעיניהם כשאתה מנגן בכלי של חשובים. מה זאת אומרת? זה משל, שאנשים פשוטים, אין להם הנאה מדברים שאנשים חשובים נהנים מהם. והוא מסביר לו, כי אבא קיימנה לידרבי חייא, כשאני הייתי מתרגם לפני רבי חייא, הוא מפריש, נמי קריאת הגבר קרא גברא, וכשהוא היה אומר קריאת הגבר, אני הייתי מפרש לעמך קרא גברא, ולא אמר לי ולא מידי, רבי חייא לא היה לו בעיה עם זה, ואת אמרית לי עם הקרק תרנגולה, ואתה מאיר לי, אתה אומר לי, תתרגם את מה שאני אומר לקרא תרנגולת. אז רב שאלה נבהל, הוא אמר לי, מה אני הוא רב? נהי נחמר, הוא אמר, מה אתה רב? אם אתה היית מתרגם של רבי חייא, אז אני מבין שאתה אחיין של רבי חייא, אתה רב, ולך שב, מה זה? אתה צריך לשבת בשורה הקדמית, מה זה שאתה תהיה מתרגם שלי? אמר לי, אמרי אינשי, איתגרת לי, פוץ אמרי. יש אמרה שאנשים אומרים, אם נזכרת לבן אדם, גם אם הוא נותן לך עבודת נשים, של לנפץ את הצמר, תעשה את זה. אין לך מקום להעיר.
הוא נזכר, הוא קם לבד.
בסדר. אבל הוא אומר את זה כמשל, נכון, לא שילמו לו, אבל הוא אומר, ברגע שהתחלתי לעבוד בשבילך, אני גומר את העבודה שלי. לא, לא, אל תעביר אותי. אי כדי אמרי, אחי, אמר לי, מעלין בקודש ולא מורידין. אני לא חושב שיהיה לך מתרגם טוב כמוני אחר כך. אם יש לך מתרגם יותר טוב ממני, אין לי בעיה. אבל אני לא מאמין שצריך שתמצא מישהו טוב כמוני לתרגם את השיעור שלך, אז זה לא בסדר להוריד באותו שיעור מתרגום אחד לפחות טוב.
ככה הוא
נשאר כתוב
מתרגם לכל החיים
שם? לא, 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 לאותו שיעור. לאותו שיעור. בסדר. פה אתה רואה שבאותו שיעור יש כזה דין. תניא כבתי דרב, תניא כבתי דרבי שאלה. תניא כבתי דרב. גביני קרוז, היה אדם שהוא, כשהוא היה מכריז, גווינה היה מכריז, השם שלו היה גווינה, והוא היה מכריז. מה הוא אומר כשהוא מכריז? עמדו כהנים לעבודתכם, ולוויים לדוכנכם, וישראל למעמדכם. כך הוא היה מכריז. והיה קולו נשמע בשלוש פרסות. מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך, ושמע קולו בגימל פרסות, וכשבא לביתו שיגר לו מתנות. ואף על פי כן, למרות שהוא היה נשמע כל כך למרחוק, כהן גדול משובח ממנו. דאמר מר, וכבר אמר, אנא השם, הכהן גדול, כשהוא אומר את הבידוי, היה פעם אחת שהוא התוודע על הפר שלו ביום הכיפורים, והוא אמר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני וביתי, ונשמע קולו ביריחו. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מירושלים ליריחו, יוד פרסי. ואף על גב, דהכה ביום הכיפורים, איכה חולשה. והאחה אצל גביני המכריז לקה חולשה, זה בוקר רגיל. והאחה אצל הכהן בגדול ביום הכיפורים, זה היה יממה באמצע היום. והאטם אצל גביני המכריז, זה עדיין היה ליליה, כי הוא היה מיר את הכהנים מוקדם עוד, כשזה היה לילה. דמה רבי לוי, מפני מה הן קולו של אדם נשמע ביום כדר שנשמע בלילה? מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע, כחרה שמנסר בארזים. והי חירגד יומה, כשהנסרים שיוצאים מהניסור של הגלגל החמה ברקיע לשמי. והיינו כאמר נבוכדנצר, על זה נבוכדנצר אומר, וכל די ראה ערה כלה חשיבין. כל מתיישבי העולם, כל העולם כולו נחשבים כלה. מה זה לה? לה זה כשאתה רואה את קרני השמש דרך החלון, פתאום אתה רואה כאלה דברים עפים באוויר. אז הדברים האלה עפים באוויר, זה הלה, זה הנסורת של הגלגל החמה שמנסר ברקיע. זה הפשט בגמרא שקראנו הרגע.
לא, מאיפה אומרים
חמדי
שזה כלה? זה לה.
זה ככה חז"ל ידעו. זה בהרבה מקומות רש"י כותב. תן רבנן.
קוראים לה לזה, לפיגורים האלה.
כן, רש"י מסביר פה, רש"י אומר. לה שמי, והי פסולת הנסורת, והוא נראה בעמוד של חמה. לה שמי, כן שמו, לשון אין. ככה רש"י אומר. אוקיי, תן רבנן. אלמלא גל... כן.
זה פסוק באיוב על
תן רבנן. אלמלא גלגל חמה נשמע כל המונה של רומי. אם לא שגלגל החמה בעצם מטשטש את הקולות, הקול של גלגל החמה, אז היינו שומעים את כל המונה של רומי, ולמלא כל המונה של רומי, נשמע כל גלגל החמה. אז יש איזה במערל עריכות, מה פשט פה. תן רבנן, שלוש קולות הולכים, מה זה גלגל החמה? הוא מצרף בין פה, כמדומני, לסוגיה שאברהם אבינו, היה לו, הוא היה לובש סביב צווארו, משהו שהיה מרפא את כולם, ואז הקדוש ברוך הוא תלה את זה בגלגל החמה, ואז הוא מסביר שגלגל החמה, הכוונה היא שיש דברים בטבע שמתוכם אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, והמונה של רומי זה מה שבעצם גורם לנו שאנחנו לא רואים על ידי הטבע את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. בסדר, שיש פה איזשהו כוחות מאזנים, שמתוך הטבע, מתוך גלגל החמה, אתה אמור כן להכיר את קונך, ורומי גורם לנו פחות להכיר. ורומי הייתה צריכה לגרום בעצם שכולם ישמדו, אבל הכוחות הטבע הם מאזנים את זה, והם גורמים לנו בכל זאת להכיר. יש לו מהלך ארוך, כמדומני, לפני הרבה מאוד שנים, כמדומני שזה הכיוון. תן רבנן, שלוש קולות הולכים מסוף עולם ועד סופו, ואלו הן. כל גלגל חמה, כל המונה של רומי, וכל נשמה בשעה שיוצאת מן הגוף. ויש אומרים, אף לידה. ויש אומרים, אף רידיה. ויש מדרש שאומר, כל הנחש כשהוא מפשיט את אורו. ויש מדרש שאומר, כל העץ כשקורטים אותו. זה לא כתוב פה. מה זה רידיה? זה מלאך שממונה על השקות הארץ מהמטר, זה כל תהום אל תהום קורא, שהגמרא אומרת שהוא משמיע קולות יפה מהתהום לשמיים, מהשמיים לתהומות. זה המלאך שהוא מונה על כל זה. הוא בא רבנן רחמי הנשמה בשעה שיוצאת מן הגוף, ובטלו, הם ביטלו את הקול הזה. אז ראינו ברייתא כמו רב, שהגברא זה הכהן שהוא מכריז ככה. בעצם לא כתוב את זה בברייתא, בברייתא רק כתוב שגביני קרוז ככה היה מכריז. טוב. תניא קבתי דרב שילה, היוצא לדרך קודם קריאת הגבר, תמו בראשו. רבי יושיע אומר, עד שישנה. בסדר, נתחיל פה בעזרת שם מחר. תניא קבתי דרב שילה.